התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק חדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורט רבי. אני משה הליקמן, כתב האתר, ולצידי עומר אריאן, הכתב החדש של האתר, שעושה עבודה נפלאה עד עכשיו. מה שלומך עומר?
מעולה, מה שלומך משה?
בסדר גמור, וכיף שוב לחזור לדבר כדורסל. כמובן זה הפרק השני של הפודקאסט, הפרק הראשון. אם זה עדיין רלוונטי בשבילכם, אתם מוזמנים להאזין, אבל אנחנו נתמקד בכאן ועכשיו, ווואו, איזה דרמות יש בכדורסל הישראלי. אבל קודם, לפני שנגיע לכל הבלגנים והמאמנים שעומדים להיות מפוטרים וכדומה, עומר, אני רוצה לשאול אותך, איזה שחקן לדעתך עובר מתחת לרדאר ככה? יש לנו את הפינה הקבועה הזאת, איזה שחקן לדעתך לא מדברים עליו מספיק?
אז אני אבחר בשחקן שאולי היית יכול לנחש שאני אבחר אותו אחרי הכתבה שיצאה היום, ואני בחרתי באדם אריאל. לא בגלל שלא מדברים עליו, אלא בגלל שמדברים עליו את הדברים הלא נכונים. אני חושב שמתחילת העונה שמענו על העובדה שהוא דומיננטי רק בליגה, שהיכולת ההתקפית שלו ירדה, שהוא לא יציב, שמשחק אחד הוא נותן שתי שלשות, שהוא נותן שתי שלשות חשובות, ומשחק אחר כך מחטיא שלוש. אני חושב שההתייחסות לאדם אריאל רק בממד הזה, של כל יעבור מה שנקרא, מונח על האם הוא קולע את הזריקה או לא קולע את הזריקה, זה בעיה גדולה מאוד בהסתכלות ובהערכה של אוהדי הספורט בארץ, או של תקשורת הספורט בארץ, את אדם אריאל. אדם מוסיף הרבה יותר מזה להפועל ירושלים כרגע, מעבר לזה שגם עצם האיום שלו לשלוש עוזר לריווח ההתקפי ולכל הסיסטם ההתקפי של ירושלים לזרום כמו שהוא זורם. אדם אריאל מספק עבודה פשוט פנטסטית בהגנה. כולנו מכירים את הגנת החילופים המפורסמת שיותם אלפרין, עוד התחיל מימי אורן עמיאל, יותם אלפרין חידד את זה מאוד, שהפועל ירושלים מאוד אוהבת לנקוט בה, וגבוהים ששומרים על גרדים יש לירושלים, בין אם זה איתי סגב שעושה את זה נהדר, בריימו שעושה את זה מצוין, אבל שחקן שיודע במקצועות כל כך רבה לשמור על שחקנים מהקו הקדמי, גבוהים ממנו וחזקים ממנו, זה דבר מאוד חשוב לקבוצה שרוצה לשמור ככה, ואדם אריאל מביא בדיוק את זה להפועל ירושלים.
אז באמת אתם יכולים לקרוא את הכתבה המדהימה של עומר על אדם אריאל באתר, יש הרבה תגובות חיוביות כלפי הכתבה הזאת, ובכלל לדעתי זה באמת ניכר בתקופה האחרונה. אדם אריאל הוא לא רק שחקן התקפה נהדר, לפחות בקליעה לשלוש, הוא באמת עשה צעד קדימה בהגנה, וכך גם הפועל ירושלים, ועוד נגיע לקבוצה הזאת. אבל בינתיים אני גם אדבר על שחקן שעובר מתחת לרדאר, והוא לא אחר מאשר וויל ריימן מהפועל חיפה. לדעתי עבר קצת זמן מאז שראינו מתאזרח משפיע בכדורסל הישראלי. בשנים האחרונות זה קצת חרק, והיו פחות מקרים של שחקנים דומיננטיים. כמובן הייתה תקופה שהיו כמה שחקנים שממש פרצו קדימה, בין אם זה ספנסר וייס, טראביס ווריק ועוד שמות נוספים, אבל אני רוצה לדבר דווקא על וויל ריימן, שעושה עבודה מדהימה בהפועל חיפה. ריימן לא באמת עשה קדם עונה עם הקבוצה, אפשר להגיד, וממש מהרגע הראשון מול מכבי תל אביב, למרות התבוסה של הקבוצה בהיכל, הוא הצליח להראות טיפה ניצוצות, והיה אפשר לראות שיש שם שחקן איכותי מאוד שאלעד חסין הביא להפועל חיפה, ומאז הוא פשוט אדיר מהספסל, ולמרות שהקבוצה הפסידה כמה משחקים, בתקופה האחרונה אנחנו רואים עד כמה הוא משפיע לטובה על הקבוצה, ופתאום הפועל חיפה עם 5 ניצחונות, 5 הפסדים, 3 ניצחונות רצופים כמובן, וויל ריימן הוא אחד הגורמים המרכזיים לכך מהספסל, יש לו את מדד הפלוס מינוס של וויל ריימן, תקשיבו טוב, מקום 9 בליגה, פלוס 58, וזה מקבוצה כמובן עם מאזן של 50% הצלחה, מבין 13 השחקנים המובילים בליגה במדד הפלוס מינוס, רק 2 לא משחקים במכבי תל אביב או הפועל ירושלים, אל אחד מהם, בטח נגיע בהמשך ג'יימס יאנג, שבזכות הופעה אדירה עלה למקום 8, אבל במקום 9 ניצב וויל ריימן, ולקבוצה כמו הפועל חיפה, שלא בדיוק עדיין מתברגת בצמרת, למרות המומנטום שיש לה, זה דבר גדול, וויל ריימן הוא מביא קשיחות בהגנה, הוא מביא איזשהו ניצוץ התקפי מהספסל, גם עם כליה לא רעה לפחות, בתקופה האחרונה, ולראיה בניצחונות הרצופים של הקבוצה, 13 נקודות מול הפועל חולון, 12 מול גלבוע גליל, 14 נגד הפועל באר שבע, אני מאוד נהנה לראות את השחקן הזה, וטוב שיש מתאזרח חדש בכדורסל הישראלי שמשחק ככה, הוא רק בן 24, מבחינתי זה הווילי וורקמן החדש, גם השם די דומה, וויל ריימן, ווילי וורקמן, אז כיף שיש שחקנים כאלה.
לגמרי, ריימן הוא באמת מתאזרח בין המשפיעים שראינו פה, ועוד נגיע לפועל חיפה, אבל אני חושב שהאלמנט המרכזי שריימן מצליח לעזור להם בו, זה ההוצאה לפועל של משחק המעבר. העובדה שהוא שחקן גבוה עם כליה שמסוגל לרוץ בהתקפת המעבר כטריילר ראשון, מה שנקרא כשחקן הגבוה הראשון שעולה להתקפה, מאוד מאוד מסייעת להפועל חיפה ברגעים שפחות הולך לה בהתקפה המסודרת, ובגלל זה גם מדד הפלוס מינוס והיעילות שלו הוא כל כך כל כך גבוה.
טוב, אז אחרי שככה דיברנו כל אחד על שחקן שבאמת תרשים אותו, נעבור לדבר על הקבוצה שגוררת הכי הרבה רעש בכדורסל הישראלי, מן הסתם, וזה אולי תמיד יישאר ככה, מכבי תל אביב, עם עוד שבוע אפשר להגיד מאכזב, כמובן הפודקאסט הקודם התקיים מיד אחרי ההפסד לפנרבחצ'ה, ומאז הגיע ההפסד לאנדולו אפס, עוד הופעה לא מספיק טובה מול הפועל גליל עליון, למרות שזה נגמר בניצחון, למרות שהקבוצה הראתה אופי, זה הגיע רק לאחר הערכה, וזה יוצר חתיכת בעיה לקראת זנית בחמישי, עומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, איך זה יכול להיות שהקבוצה לא עשתה שינויים עד עכשיו, למה ההנהלה מחכה, מה דעתך על העניין הזה?
אז אני חייב להגיד משהו על, על מכבי תל אביב, ההנהלה כרגע עושה רק טעות אחת, והטעות הזאת היא לא שהיא כן הביאה מאמן, לא הביאה מאמן, שהיא כן הביאה רכז, לא הביאה רכז, שהיא כן הביאה כזה, לא הביאה כזה. הטעות היא שהנהלת מכבי תל אביב לא מחליטה בינה לבין עצמה מה הכיוון והציפיות שלה מעצמה. מה מכבי תל אביב הולכת? מכבי תל אביב הולכת לאליפות בליגה ועל היורוליג ויתרנו, היא הולכת להצלבה, היא הולכת לזכות ביורוליג, היא הולכת לעונה פינה, למה מכבי תל אביב הולכת? עכשיו התשובות, אני לא צריך לקבל אותן, מי שצריך לקבל את התשובות האלה, זה מכבי תל אביב בעצמה, והיא צריכה לפעול בהתאם לזה, יכול להיות שמכבי תל אביב ויתרה על עונת היורוליג, ואנחנו לא מודעים לכך, ואם כך, אין שום סיבה לבצע שום שינוי, יאניס הוא מאמן ליגה בכיר, מעולה, והסגל שקיים הוא אפילו כמה רמות מעל. אז אם כך לא צריך לבצע שום שינוי. אבל אם לא ככה הדבר, ואני מניח ומקווה בשביל מכבי תל אביב שלא ככה הדבר, הם חייבים חייבים לפעול לשינויים. אז אני שוב אחזור על זה, אני לא חושב שמה שדחוף כרגע זה שינויים. כי אני לא מכבי תל אביב. אני חושב שמה שדחוף כרגע, זה שמכבי תל אביב תחליט על הכיוון שלה, לאן העונה הזאת הולכת, ובהתאם לכך להפעיל איזה שהם דברים. אני אגיד את הדבר הבא, כדי לעלות להצלבה, מכבי תל אביב צריכה לבצע שינויים. אם היא הולכת לשם, אם יש לה את האמצעים ללכת לשם, זה כבר שאלה אחרת, אבל אם היא רוצה לעלות לשמינייה הראשונה, היא חייבת שינויים, ועל זה אני מניח שעוד נדבר בהמשך.
אז באמת כל מילה, אבל משהו שם בעייתי, ולא רק בעניין השינויים, נכון שיש שמות שמועמדים לקבוצה, אבל זה ממש מינימלי, והחורים שם כל כך גדולים, החל מיאניס שלא משחק עם אוז בלייזר בכלל מול הנדולו אפס, עוד החלטה מאוד מעוררת מחלוקת, במיוחד כששחקנים אחרים קיבלו דקות, כמו ג'ייק כהן, פשוט לא ברור מה הולך שם. עוד משהו, זה רומן סורקין. הקבוצה דיווחה שהוא נפצע, לא לפני הרבה זמן דרך אגב, ושהוא אמור להיעדר כחודש וחצי, שישה שבועות. מה קרה בפועל? עבר בערך שבוע וחצי, הוא כבר התלבש מול פנרבח, שנתנו לו סד מיוחד שהיורוליג אישרו, ומשם הוא לא שיחק באותו משחק מול פנרבחצ'ה, שזה פשוט מעמיד באור מוזר את עצם הרישום שלו, במיוחד כשיפתח זיו קשיר ואפשר לשים אותו בסגל, ואז כמובן הוא שוב נרשם מול הנדולו אפס, שוב שיחק, שוב נראה שהוא לא תורם, ושכנראה מסכנים את הבריאות שלו בלי שום סיבה, ואז מה קורה שוב? אופ, משחקים איתו מול הפועל גליל עליון, ומה קורה עוד פעם? הוא שוב נראה לא תורם, ושוב, זה לא אשמתו, פשוט לא ברור לי למה אין פה איזושהי הבהרה מהמועדון על מה הולך כאן, האם השחקן החלים מהפציעה, האם הוא החלים חלקית, האם הוא עדיין פצוע, האם יאניס משתמש בכל כלי שיש לו בדרך להשגת המטרה, שזה הישרדות בתפקיד, כי אחרת אתה לא משחק עם אנטזיזית 30 ומשהו דקות בכמה משחקים רצופים, ולא סוחט עד הסוף את סקוטי וילבקין. משהו מאוד רע קורה למכבי תל אביב, ולי בעיקר זה הזוי שיאניס, יכול להיות שהוא היה הולך הביתה אחרי, אם הקבוצה הייתה מפסידה להפועל גליל עליון, אבל מה, בגלל שהקבוצה ניצחה והראתה קצת אופי, הכל בסדר פתאום, אפשר להשאיר אותו, על זה, זה פשוט לא מובן, יש פה רצף רע מאוד של משחקים, ונראה לי שהאוהדים גם רואים מה קורה, רואים שהם תקועים עם יאניס, תקועים עם הסגל, ונראה לי שהם גם מבינים שאין מה לעשות בעניין כל עוד, ההנהלה ממשיכה לישון, כי אין לי עוד דרך להגדיר את זה. מכבי תל אביב הייתה חייבת לעשות לפחות שינוי אחד עד עכשיו, ועד שהשינוי יעשה, בין אם הוא יהיה שחקן, מאמן או שניהם, זה מאוד מאוד איטי.
דרך אגב, מה שאמרת עכשיו מתקשר בדיוק למה שאמרתי קודם. אמרת, אם גליל עליון הייתה מנצחת, יאניס היה מפוטר? התשובה היא כן. והסיבה לכך היא ששוב, מכבי תל אביב, ברגע שהיא לא מחליטה על כיוון משל עצמה, וכיוון זה אומר מה המטרות, מה היעדים, ומה קורה ברגע שאנחנו לא משיגים אותם, מתי זה נחשב שלא השגנו אותם, כל מיני קריטריונים מאוד מובנים שזה אפילו לא קשור לקבוצת כדורסל, זה קשור לארגון בריא. ברגע שמכבי תל אביב לא מחליטים את ההחלטות האלה, הם תלויים ברעשי רקע, בתקשורת, באוהדים, ברעש, ובדעת הקהל, הם קובעים לעצמם כרגע, הם קובעים את הדרך כרגע, ולכן אני אומר, כדי לא להיות חשופים לדברים האלה, כי זה דבר רע מאוד בשביל ארגון, לקבוע החלטות על פי כמה האוהד ההוא מרוצה, וכמה הוא פעיל בטוויטר, מכבי תל אביב חייבת להחליץ את הכיוון והמטרות שלה, וכן, סביר להניח שהכיוון והמטרות שלה יחייבו שינויים, אולי בגלל זה הם פוחדים לעשות את זה.
אז עכשיו נעבור טיפה לעוד כמה שחקנים בקבוצה, ג'יילן ריינולדס ודריק וויליאמס, אני חושב שתסכים איתי מתחת לכל ביקורת, למרות שבעניין של דריק וויליאמס זה נראה שיאניס שכח איך להשתמש בו ואיך הוא השתמש בו ברצף הניצחונות של הקבוצה ביורוליג. האם יש לך משהו להוסיף בעניין של שניהם? ואני בטוח שיש לך.
כן, יש ל... אם אנחנו כבר מדברים על שינויים שמכבי תל אביב יכולה לעשות, השינויים האלה, קשה לי להאמין שהם יהיו הגנתיים. ההגנה של מכבי תל אביב, היא פשוט מתחת לכל ביקורת. במיוחד ההגנה בכל מגע בצבע, ברגע שגבי צ'טשווילי קולע עליך את כמות הנקודות שהוא קולע, ומריץ פיק אנד רול על דריק וויליאמס וג'יילן ריינולס ועל ג'ייקו, על כל מי שהוא רוצה. זה מראה שיש לך בעיה מהותית בהגנה, וכן, וויליאמס וריינולס, שניהם נראים, זה לא, אני לא יודע אם אני אגדיר את זה כחסרי חשק, אבל היה כמה מהלכים של שניהם, שפשוט נראה כאילו הם לא מודעים לטיפולים שמכבי תל אביב רוצה לעשות בהגנה. לאן מכבי תל אביב מעוניינת להגיע בפואנטות ההגנתיות שלה, הם נראים פשוט נגררים ועושים ולא יוזמים. במיוחד לדוגמה, וויליאמס נגד גליליון בדקות הקטנות שהוא שיחק, או כמובן ריינולדס מול הנדולו, פשוט נראה שהם לא מודעים, הם לא איתנו מה שנקרא. ולכן אם אני מחבר את זה שנייה לשינויים שמכבי תל אביב יכולה לרצות לעשות, אז השינויים האלה לדעתי יצטרכו לבוא כדי לשפר את ההתקפה. היא לא תנצח דרך ההגנה, וחבל, כי הרבה יותר קל לנצח דרך ההגנה, הרבה יותר קל להיות יציב במשחקי חוץ שאתה מנצח דרך ההגנה, אבל אם היא רוצה להתחיל לנצח דרך ההתקפה, היא חייבת, חייבת, חייבת עוד כוח אש. אנחנו מבינים שההתקפה שלה רחוקה מלהיות רומסת או משהו כזה, יש שם כישרון, יש שם דברים, היא חייבת עוד, והיא חייבת שהם ישחקו בהרבה הרבה יותר סינרגיה ממה שהם משחקים עכשיו, כי כרגע באמת נראה שיאניס הרכיב חמישייה בספורטק, והעלה אותם לשחק.
טוב, אז נעבור למי שאפשר לתת מילה טובה במכבי תל אביב, קינן אבנס כמובן, שבין השאר מוביל את היורוליג ביחס אסיסטים עיבודים, והראה אותו דבר נגד גליל עליון, 6 אסיסטים, 0 עיבודים, אנטה זיזיץ' שבאמת סוחב את הקבוצה על הגב, עדיין אפשר לבקר את ההגנה, אבל כאילו זה במצב של מסכן האיש, אני לא יודע מה עוד אפשר לדרוש מהבן אדם אחרי שהוא משחק כל כך הרבה דקות, ואנטה זיזיץ' באמת הופך לשחקן המרכזי של מכבי תל אביב, אפשר להגיד, וזה אולי מעיד על הבעיות שיש בקבוצה, ואיפתח זיו וג'יי כהן שלא מקבלים הזדמנויות ביורוליג הרבה פעמים, וגם כשהם מקבלים לא נראים טוב, ובמיוחד זיו נראו טוב בקלאץ' הפעם. אני זהיר עם מה שאני אומר על זיו, כי ג'יי כהן היה מעולה, לדעתי יש הסכמה בינינו על זה, אבל איפתח זיו פתח רע מאוד, כן צבר אסיסטים, בקלאץ' גם קלה סל שלא היה דומה לסל שהוא עשה עם גלבוע גליל מול חולון בפלייאוף, עונה שעברה, סל ניצחון, אבל כן הזכיר איזשהו ניצוץ של איפתח זיו של העונה שעברה, וזה אחרי שהוא היה עם 0-7 מהשדה, וגם הוא מסר את האסיסט לג'יי כהן, הוא מסר עוד כמה אסיסטים חשובים, שניהם רשמו את מדד הפלוס מינוס הגבוה בקבוצה, אז זה באמת נקודת האור של מכבי תל אביב מהמשחק הזה, מה אתה יכול להגיד עליהם, ובעיקר על איפתח זיו?
אז אני מסכים איתך לגמרי בנוגע למה שאמרת על קינן אבנס, בנוגע לזיזיץ, תראה, הוא עושה את המקסימום שלו, וזה כיף לראות, והוא בהחלט מקבל את הקרדיט שהוא מקבל, הוא עובד ממש יפה התקפית, ושיפר את הטכניקה שלו בכמה רמות, שוב, עדיין הוא שחקן, שהיעילות שלו מוטלת בספק שהוא על המגרש, על כל סל שהוא נותן, מאנישים בפעולה יחסית פשוטה, וזה באמת קצת מתנה להגנה שהוא, להתקפה היריבה שהוא נמצא על המגרש, כך שיש בזה קצת בעייתיות, אבל עדיין, אני באמת מפרגן, כי הוא באמת עושה עבודה יפה במשחקים האחרונים, יפתח זיו נותן יופי של, נתן יופי של דפוקה נגד גליל עליון, במה שבמסביב מה שנקרא, אני חושב שהיו לו 7 או 8 אסיסטים, שזה...
7. על,
7 אסיסטים על עיבוד אחד, שזה יופי של, יופי של נתון, לא מתקר... אני לא, לא מסכים עם ההשוואה ש... ערכת או הסתייגת וערכת ליפתח זיו של גלבוע גליל, זה רחוק מזה, מהרבה
נכון,
מאוד
סיבות. נכון, אני מסכים. אבל היה איזשהו ניצוץ בדקה האחרונה שם בערכה.
אוקיי, בדקה האחרונה בערכה, יפתח זיו הזכיר, אבל זה יפתח זיו שהוא הוא, הוא לא יוזם, הוא יחסית אנמי, מאוד מתקשה ליצור דברים, דרך אגב לא רק באשמתו, גם באשמת הסיסטם ההתקפי של מכבי תל אביב, אבל הוא צריך בעצמו לשנות את המשחק שלו, כלומר, הוא הרוויח דקות בגלבוע גליל, בעיקר על עצם היותו סקורר מרכזי של הקבוצה, או איזשהו שחקן הגנה, במרקם ההגנתי של מכבי תל אביב כיום, ובכל מה שקשור למה שהיא מצפה ממנו לעשות על המגרש, שהוא תמיד עם עוד סקורר או עוד רכז לידו, הוא חייב להוסיף לעצמו עוד יכולות שיתנו לו את הדקות גם שהוא לא שם. לדוגמה, אם הוא יסגל לעצמו יכולות קליעה מתפיסה של הכדור, יהיה לו עוד שימוש התקפי, יהיה לו עוד כלי שהוא יוכל להשתמש בו. כרגע נראה שהוא נמצא על תקן ממלא מקום, מה שנקרא, בלי שום יכולת להוסיף עוד ממד למכבי תל אביב. הוא יהיה חייב לקחת את עצמו צעד קדימה, כדי להועיל ברמה גבוהה למכבי תל אביב. כרגע הוא מועיל כמו עוד שחקן. הוא יכול והוא צריך לקחת את עצמו לבל אחד קדימה.
טוב, גליל עליון, נעבור לדבר קצת עליהם, תחושת פספוס בעיקר, אפשר להגיד, גבי צ'צ'שווילי עם הצגה מדהימה, שהתחילה עם חסימה על בלייזר, והמשיכה לדאבל דאבל, כולל כמה דנקים גדולים בערכה שלצערו, איכשהו לא הספיקו לניצחון, שבון נויס פתח מעולה, כל חדירה הייתה טובה, אבל בהמשך, הוא נחלש והכדורים פחות נכנסו, נימוד לוי פחות או יותר אותו דבר, חגג על אוס בלייזר בצבע, ובהמשך פחות הלך לו, יצא ב5 עבירות, אייקי רבו פתח פחות טוב לפחות מבחינת קליעה, אחרי זה התעלה בקלאץ' אבל גם לא היו כמה החטאות ששיבשו את הסיכוי של גליל עליון לנצח, ברייס וושינגטון אמנם לא היה טוב מהשדה, לא קלע שום סל שדה, אבל לקח 14 ריבאונדים, הביא קשיחות, 6 ריבאונדים בהתקפה, מסר כמה אסיסטים יפים, ובאמת הראה שוב את האיכות שלו, איתי מושקוביץ' היה לו איזשהו אסיסט יפה שם, אבל זה לא מספיק לנצח גם גרסה פחות טובה של מכבי תל אביב, ואני חושב שתסכים איתי שיש כאן תחושת פספוס מאוד גדולה, אבל בינתיים נהנה משחקן כמו גבי צ'צ'שווילי, איזה כיף.
כן, ברור, יש פה תחושת פספוס, כי לנצח את מכבי תל אביב זה משהו שאתה לא מקבל כל יום הזדמנות לעשות את זה, אבל אני רוצה לשים לב, אני מצטער כל פעם להוריד את ההייפ סביב גליל עליון. אני באמת מעריך את מה שפרג, את מה שברק פלג עושה שם ואת מה שהוא מוציא מהקבוצה הזאת. אבל הקבוצה הזאת לא בנויה להתמודד עם הרמות הגבוהות האלה, למרות שהמשחק הראה משהו כמו זה. אין לי את הסטטיסטיקה מולי, אולי לך יש, אבל אני חושב שאם אני לא טועה, הספסל של גלבוע, של גליל עליון, קלה במשחק הזה מספר חד ספרתי של נקודות. אני טועה?
אתה צודק.
אני צודק.
לא, אוי, כן, 9, בדיוק.
9. מספר חד ספרתי של נקודות, הספסל של גליל עליון. זה מסמל את התלות המאוד מאוד מאוד גדולה של גליל עליון בכמות שחקנים מאוד זהירה. צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה אמר, חייהם של רבים כל כך תלויים בעבודתם של מעטים כל כך, זה המצב כאן. הקבוצה תלויה על 3-4 שחקנים. עכשיו, זה יפה מאוד לראות את ההתפתחות ואת מה שהם כן עושים עם השחקנים האלה, אבל זה גם מראה של הטווח הארוך, פציעות, רוטציות, לוקדאון דיפנדרים שיעצרו פעם אותו ופעם אותו, הקבוצה הזאת לא תעבוד בלונגרן. צ'צ'שווילי בלי קשר בהקשר של גבוהים ישראלים ושל התפתחות, זה יפה מאוד לראות את מה שהוא עושה, זה סנטרים שאנחנו לא רגילים לראות בארץ שלנו, טכניקה באמת ברמה סופר סופר גבוהה, לדוגמה גבוהים הישראלים, איתי סגב וזלמנסון, טכניקה שלהם בהרבה מאוד אלמנטים, מאוד גסה, מאוד בוסרית, גבי צ'צ'שווילי מאוד נקי, מאוד חד בדברים שלו, ולדעתי הוא מסיים את המשחק הזה בדאבל דאבל, כן. זה מה שמאפשר את זה.
ולדעתי הוא מסיים את העונה הזאת גם כתגלית העונה, נראה לי אין לו שום תחרות כמעט בכלל, אבל אני אסיים עם משהו על גליל עליון, כמובן קארם משאור, אולי יוסיף את העומק הזה שחסר, צריך לראות בדיוק באיזה כושר הוא מגיע, ובדיוק בגלל מה שאמרת על זה שגליל עליון לא יכולה להתמודד עם קבוצות צמרת, אנחנו די רואים את זה בתוצאות, הפסדים להפועל ירושלים, חולון ומכבי תל אביב, ככה שלפחות כרגע הקבוצה לא בנויה לנצח את המשחקים האלה, אני חשבתי אחרת באימורים שכמובן לא היו נכונים, אבל גם זה בסדר גמור, בהמשך גם ניגע במכבי תל אביב נגד זנית, אבל בינתיים נעבור לקבוצה שכבר התחלנו לגעת בה עם אדם אריאל, הפועל ירושלים, ושהיא משחקת כדוסל של אלופה, נכון, אולי בקטע ההתקפי לא, אבל בהגנה היא פשוט אדירה, ועומר אולי תסכים איתי, אבל הקבוצה הזאת חייבת להתמודד על אליפות, בטח כשהיריבות מסביב מדשדשות, למרות שיותם הלפרין לא יאהב את זה, זה כמובן.
כן, אז כן, הפועל ירושלים שואפת לאליפות, זה ברור. יותם הלפרין צודק, שוב, לומד קצת את רזי הפוליטיקה של מקצוע האימון, אבל אני חושב שהמשחק מול נס ציונה מהווה ציון דרך שמוכריח באופן כמעט סופי שהבעיה של הפועל ירושלים היא לא היעדר רכז. אנחנו ראינו עד כמה החתמה של סולימן בריימו גרמה למה? היא גרמה לפריחה של ג'יילן אדמס, לאפילו עוד יותר יעילות של רטינו בסואן, להתייצבות ברול של שון קילפטריק. אנחנו רואים שההחתמה של בריימו פתאום מתחילה לשפר את הקו האחורי. זה רק מוכיח את העובדה שככל שירושלים תהיה יותר מאיימת בצבע, ככה השלישייה האחורית הסופר מוכשרת שלה תוכל לבוא יותר לידי ביטוי. ולכן השלב הבא של הפועל ירושלים כדי באמת להיות תחרותית באירופה ולהיות מה שנקרא, אני לא אגיד פייבוריטית, אבל אני אגיד פייבוריטית בארץ, זה עוד גבוה. אז ג'ייבה פלויד כנראה ירד מהפרק, כנראה בדרך לפנר, אבל יש עוד שמות בשוק. מעניין מאוד עכשיו האם ילכו בירושלים וימשיכו לחפש אחרי גבוה, או שברגע שנסגרה אופציית פלויד, יחפשו גם בעמדות אחרות שיכולות להתחזק, אולי עוד קלעי, אולי עוד פליימייקר, יהיה מעניין זה, ואני רוצה לשמוע אותך דווקא בעניין הזה של הגבוה, האם המשחק נגד נס ציונה שכנע אותך שאנטוני בנט הוא לא שחקן כדורסל?
וואו, האמת שכן, בציוני שחקנים נתתי לו ככה ציון 6, שבתרגום לציונים בלימודים
6 יותר מדי.
זה ציון עובר, כן, נכון. כן, אני מסכים איתך, זה היה באמת הופעה שחשבתי אחרה, וואו, עומר צודק בכל מילה לגבי אנטוני בנט, אבל לפחות ברמת האנרגיות הוא היה שם, לקח 5 ריבאונדים, הטביע כשהוא סוף סוף נכנס לצבע, אבל כן, זה לא היה הופעה של מקום ראשון בדראפט ה-NBA, אלא יותר של הפלופ שהוא הפך להיות, ועדיין כואב לי עליו, אבל זה בסדר גמור, ונראה לי אמרת את כל הדברים הנכונים על שאר השחקנים בירושלים, על בריימו, אובסואן, סגב, כולם עושים עבודה נהדרת, אדאמס, שון קילפטריק, פורח קצת לפרקים, אדם אריאל הרחבת, ואני אסמן גם את ווילי וורקמן, שנמצא בתקופה מדהימה, מזכיר את השחקן, אם לא אחד יותר טוב, של הפועל חולון בעונה שעברה, ווילי וורקמן פשוט היה נהדר מהפתיחה בנס ציונה, וזה לא המשחק הראשון שהוא טוב לאחרונה, היו לו גם כמה חסימות, ובאמת כיף לראות את הצורה שהוא משחק, שמתאימה מאוד למועדון ולזהות ההגנתית. האם יש לך עוד משהו להוסיף, או שממש נעבור בקצרה להופעה הרעה של נס ציונה?
כן, רק בנוגע, דיברנו קצת על התקפה, אבל הפועל ירושלים, משחק אחר משחק, גרף השיפור ממשיך לעלות, והיא שואפת כרגע לשלמות מבחינת ההגנה. אנחנו נרצה לבדוק מה שנקרא במשחק באירופה, מה בעצם, איך הפועל ירושלים תתמודד עם קבוצה שתוכל יותר לנצל את ההגנת חילופים הזאת. קבוצה עם גבוהים יותר מסיביים, עם ריבאונד התקפה יותר איכותי, יהיה מעניין לראות איך היא מתמודדת עם זה, לא שאני מזלזל בנס ציונה כמובן, אבל כרגע היא באמת משפרת לאט לאט את משחק ההגנה שלה, ובמשחקי חוץ כמו זה שהיה לה נגד הפועל תל אביב ונגד נס ציונה, זה מה שינצח לה משחקים. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואם יש משהו שיכול לגרום לאותם אלפרין אולי לחשוב על המילה אליפות, זה התצוגות ההגנתיות שהקבוצה שלו נותנת.
אז המשחק של ירושלים כמובן מול מנרסה נדחה לשבוע הבא בעקבות מקרה קורונה בקבוצת מנרסה, אז לקבוצה יש יותר זמן להתכונן, ובנוגע לנס ציונה באמת עוד הופעה רעה אחרי משחק נוראי נגד בני הרצליה, והקבוצה הזאת שהיא לא עמוקה במיוחד, ובטח לא עם סגל ישראלי חזק מדי, חוץ מגולן גוט, אי אפשר בדיוק לדעת מה יקבלו מכל שחקן, קצת מקררה, קצת מטל דן, קצת מטישמן, מאשר פחות, זה עלול להידרדר המצב שם, פרנק ברטלי לא היה מדויק, סימיסול השיט, שיטו היה מעולה בהתחלה, ואז נחלש, מה דעתך על נס ציונה, והאם קבוצה כזאת, עלולה למצוא את עצמה בתחתית בליגה כל כך צעודה, לרדת ליגה נראה לי היא כבר לא יכולה, כי עוד יש כתומה אחרת שנדבר עליה בהמשך.
אז נס ציונה צריכה להיות מודאגת, לדעתי, היא כבר פעמיים מנוטרלת, פעם אחר פעם, פעם אחת נגד הרצליה באמצעות הגנה אזורית לוחצת, פעם אחת עם הגנת החילופים של הפועל ירושלים, כלומר יצירתיות הגנתית בסיסית של כל מאמן שגורם לנס ציונה קצת לחשוב, קצת מנטרלת יכולת הזריקה מ3, לדוגמה הגנת חילופים כמובן מבטלת את האופציה של יתרון מיידי מהפיק אנד רול, כל פעם שהיא נתקלת בהגנה מסוג כזה, היא פתאום נעלמת ופתאום נמחקת, וזה נובע מחוסר גיוון, מעדיין רמת תאום טקטית מאוד מאוד נמוכה. אני מאמין שליובין מספיק מנוסה ומוכשר כדי לטפל בסיטואציה הזאת, כי יש לו את הכלים שם, יש לו בהחלט את הכלים כדי לעשות את זה, אבל הוא יהיה חייב לעשות את זה אם הוא רוצה לקחת את הקבוצה של השלב הבא. ואני רק רוצה לשאול אותך, דיברת על גולן גוט, אולי אני לא ראיתי את הסיטואציה אולי נכון, אבל רבע רביעי גולן גוט מוחלף, הוא מתעצבן וצועק.
נכון, הרבה, נכון, הרבה. לגמרי, הוא, כן.
ואני חושב שאני ראיתי נכון, הוא מתעצבן וצועק על ליאור רובין על החילוף הזה, כן. א', בשלב כזה, אני לא מבין איך הוא לא נמצא בחדר ההלבשה חצי דקה אחרי זה, אבל יותר מזה, שתי דקות אחרי זה, ליאור רובין מחזיר אותו למגרש. זה היה אירוע הזוי מבחינתי, וליאור רובין אם הוא רוצה לשאוף גבוה, הוא צריך להתחיל מסטנדרטים גבוהים בחדר ההלבשה.
לפני כמה שנים לדעתי היה איזשהו עימות קטן שאני לא זוכר במלואה, אבל בין יפתח זיו לליובין, וכמובן שהיחסים ביניהם לא נעשו בגלל זה עד סוף אותה עונה וגם בעונה שלאחריה, אבל כן, זו נקודה מעניינת להסתכל על כמובן גולן גוט באופן כללי, הסיפור שלו הוא באמת לא ניכנס לזה אותו מדי, אבל זה סיפור אפשר להגיד מצמרר לגבי מה שקרה עם החיסון והכל, ואיך שיש עליו הגבלות עכשיו בגלל, למרות שהטענות שלו אפשר להגיד מוצדקות, כי זה באמת גרם לו לתופעות לוואי קשות, אבל בסדר גמור, ויהיה מעניין לראות איך ליאור לובין יטפל בסיטואציות דומות בעתיד. נעבור להפועל חולון, קבוצה שהחורים שלה אפשר להגיד התגלו מול הפועל אילת, מול דאו שפקה, זה דווקא הספיק, היא קיבלה הופעה טובה של ג'ו רגלנד, סטיב זאק, שבאמת דווקא נכנס לקצב יחסית, נראה מה אתה תגיד עליו, אבל חולון הכזבה מאוד מול אילת, וזה בלי להוריד שום דבר מהקרדיט של הפועל אילת ואריאל בית הלחמי על ניצחון סופר חשוב ובלתי צפוי.
אז אני חושב שהנתון המרכזי שאני הסתכלתי על חולון, שוב תתקן אותי אם אני לא מדייק בסטטיסטיקה פה, אבל חולון מציגה מול הפועל אילת 36% ל3,
כן.
ו-40% ל-2. כן, אני, לא, אני הרבה זמן לא ראיתי נתונים כל כך דומים של הדבר הזה, וזה מעיד בעיקר על התזה שאני כבר אמרתי על זה, אמרתי את זה בפוד הקודם. להפועל חולון יש כישרון, ולכן שהסתכלתי על חילופים אפשריים, זה לא היה להביא סטיבן גריי רק יותר מוכשר, זה לא היה הכיוון. להפועל חולון גם יש משחק צבע, יש משחק צבע, בלי זה אי אפשר להשיג 36% ל3, בלי שחקנים כמו קייזר וכמו זאק, כמו שאמרת, שיקבצו את ההגנה, אי אפשר להשיג אחוז כזה. אבל העובדה שיש להם 40% ל2, אני לא לוקח את זה לכיוון של זאק וקייזר מאכזבים, ממש לא. אלא כרגע, להפועל חולון, אין מנוע התקפי מספיק טוב. אני אמרתי את זה ואני אחזור על זה שוב, והנתון הזה מראה את זה, והמשחק מול אילת הראה את זה. בית הלחמי שומר בהגנה מתחלפת, הגנה שגורמת להתקפה לחשוב שיש מול ההגנה אזורית, ואחרי 8-10 שניות על השעון, היא מתחלפת לאישית, וההגנה שהתחילה כבר להריץ תרגיל על אזורית, פתאום צריכה להחליף ולחשוב ולבודד ולעשות דברים. זה הגנה מורכבת להתמודד איתה. וצריך בשבילה שחקנים שחושבים, שיוצרים, שעושים דברים לאחרים ולעצמם. ובאנשים, אני בכוונה הדגשתי את הדבר אנשים, כי זה ברבים, ורגלנד הוא לא אנשים. והפועל חולון, בדקות שרגלנד לא על המגרש, ובדקות שהוא לא מצליח ופחות הולך לו, או שאלת סוגרת אותו טוב, מתקשה ליצור מעבר. וההגנה של בית הלחמי זה לא תירוץ, זה רק מראה. מראה שחולון מקבלת, אתם חייבים להשתפר מבחינת ההנאה ההתקפית. ואם הם לא יעשו את זה, יהיה להם מאוד מאוד קשה, גם בליגה להגיע לרמות הגבוהות שאני מניח שהיא רוצה להגיע אליהם, וגם באירופה.
רפי מנקו היחיד שבאמת הופיע שם, 17 נקודות, אדם סמיף בכורה בינונית, 11 נקודות, נעבור להפועל אילת, הרבה דברים טובים ראינו, גם הזרים הופיעו, ג'סטין פטון, 15 נקודות, כמה הטבעות יפות ועוצמה מתחת לסלים, בריון אלן 18 עם קליעה מבחוץ, 4-7-3, קריסטיאן דוליטל סוף סוף סיפק הופעה טובה עם דאבל דאבל 16 נקודות, 10 ריבאונדים, וגם כמה ישראלים מאוד מאוד הרשימו, חואקין שוחמן שהשווה שיא קריירה, 22 נקודות, 3-4-3, הטבעה גדולה, באמת לקח את המשחק על עצמו, ורועי הובר עם הצגה, 16 נקודות, 6 ריבאונדים, 9 אסיסטים, זה לא רחוק מדי מטריפל דאבל, והוא פשוט נתן קונצרט על הפרקט.
אפס עיבודים, נכון?
רועי הובר, נכון, אפס עיבודים, האמת שלא שמתי לב לזה קודם, אבל וואו, באמת, ההופעה של רועי הובר הייתה יוצאת מן הכלל מבחינת מבחן העין.
נכון, הובר פשוט, שאמרת קודם של צ'שווילי אין מתחרה על תגלית העונה או משהו, אז בסדר, אפשר להתווכח אם הובר הוא תגלית, אבל הוא בהחלט...
הוא משתפר, ישראלי של העונה, אי אפשר לדעת כבר.
זהו, נראה לאיזה פרס נשייך אותו. אבל כמו שאמרתי, אמרתי את זה לדעתי בפרק הקודם, השיטת הגנה המורכבת שציינתי קודם של בית הלחמי, היא שיטה שאין ברירה, משתפרת ומשתדרגת עם הזמן. היא דורשת הרבה מאוד תאום, והיא דורשת הרבה מאוד סינכרון בין השחקנים, ולכן היא שיטה שמשתפרת לה ככל שמתרגלים וככל שמנסים וככל שמשחקים. וראינו את הדבר הזה במשחק מול חולון, שאלת מובילה עליה לדעתי בסופו של דבר בשמונה או עשרה ריבאונדים, היא נמצאת ביתרון של 8 או 10 ריבאונדים, שזה מה שמאפשר לה פעם אחר פעם לרוץ את המגרש, לשחק מהר ולקלוע סקור כל כך גבוה. הכל מתחיל מההגנה הזאת, ורציתי להגיד שאולי סוף סוף אילת משכיחה את טראומת החלפת הזרים, אבל היום או אתמול אנחנו מתבשרים שיש לה עוד זר שיוחלף או עזב, או אני לא יודע מה הסטטוס שלו.
רומלו ווייט.
כן, רומלו ווייט. אז אני מקווה שזה לא יפגע בה יותר מדי, לא היה לו רול כל כך משמעותי, אבל עדיין זה משהו משמעותי, ואני רוצה לציין, כמו שאמרת, את דוליטל ופאטון, ששולטים לגמרי במשחק, בעיקר דוליטל, אני חייב להגיד שראיתי את זה גם במשחקים הקודמים, הדברים שהוא עושה והדרך שבה הוא שולט, הריבאונדים שהוא משיג עם נחיתות פיזית קטנה על רוב השחקנים שהוא נמצא עליהם, אני חושב שהוא שיחק במשחק נגד חולון כמעט 40 דקות, אני לא ראיתי אותו יוצא מהמגרש.
39, כן.
39. בית הלחמי מודע לזה שדוליטל כרגע השחקן החשוב ביותר שלו, וזה לפחות עכשיו גם בא לידי ביטוי בסטטיסטיקה ובנקודות ובתרומה מעשית, אבל הוא האקס פקטור לדעתי של אילת.
נקודה קטנה לגבי השחרור של ווייט שם, אפשר לראות שהשחקנים שהסתכסכו עם המועדון בגלל עבירות משמעת, הם גם לא בדיוק הצטיינו על הפרקט, אז זה איזשהו תירוץ טוב אפשר להגיד עבור אילת לשחרר את ווייט, שאיכשהו פתח את העונה טוב, אחרי שהיה לא טוב בגביע ווינר, ואז מאוד מאוד נחלש לאחרונה, אז בסדר גמור, ונראה מה יביא העתיד, כרגע הוא מועמד לראשון לציון, אבל מי יודע מי יעמוד שם על הקווים, ולפני שניגע בראשון לציון, נלך להפועל חיפה, שהתחלנו טיפה לגעת בה עם וויל רימן, שניצחה את הפועל באר שבע עם קאמבק גדול, הייתה בפיגור 23, אבל הראתה המון אופי בבית, הקבוצה הזאת בכושר אדיר, וזה הכל מתחיל מההגנה של הקבוצה של אלעד חסין. נכון, בפתיחת המשחק זה לא בדיוק היה בסי, למרות שהבעיות היו בעיקר התקפיות, אבל בהמשך היא פתרה את הדברים בשני צידי הפרקט, ואני אציין כמה שחקנים מבחינה הגנתית, כולם חיסלו את דרק פאודון, שרשם הופעה רעה מאוד מהשדה עבור באר שבע, ובכלל לא נראה כמו דרק פאודון שאנחנו מכירים, זה בגלל הגבוהים של הפועל חיפה, כמו נסטרנקו עם אחלה הגנה, אפשר להגיד גם ורגס שעשה עבירה חכמה עליו, ראיתי באחד המהלכים, ובעיקר האיש שעוד לא הפסיד עם הקבוצה, ג'יימס דיקי, נכון, הוא לא השחקן הכי מלוטש בהתקפה, הוא כן רושם הטבעות יפות פה ושם, אבל ג'יימס דיקי מוסיף המון לקבוצה מבחינה הגנתית, והוא היה אפשר להגיד הגרוש ללירה.
נכון, דיברת על הגנה, אז הפועל חיפה מסיימת את המשחק הזה, למרות הניצחון, היא מסיימת אותו בסך הכל עם פחות מ-30% ל-3, 25% ל-3 לטעמי, תתקן אותי אם אני טועה. 26% ל-3, והיא עדיין מנצחת. זה לא קורה הרבה פעמים, אבל זה קורה אם יש לך משהו אחר לסמוך עליו ולדעת שיהיה יעיל. ואלעד חסין והפועל חיפה מציגים הגנה נהדרת פעם אחר פעם, שתורמת לה בעיקר בעובדה שהיא מסוגלת לצאת להתקפות מעבר. לא בהכרח להתקפות מתפרצות, מהירות ושוטפות, אלא להתקפות בתנועה שההגנה מתכוננת, שההגנה נמצאת מאחור, אלה התקפות שבאופן סטטיסטי הרבה יותר יעילות מהתקפות עומדות, והיא מצליחה לצאת להרבה מאוד כאלה בזכות הדבר הזה, בזכות ההגנה. אני מניח דרך אגב שאם נדבר על נקודה לשיפור, אם היא תשפר את היכולת שלה בריבאונד, שכרגע הוא לא קרוב למושלם מבחינתה, היא תוכל לצאת גם ליותר כאלה, וזה בדיוק מה שג'יימס דיקי עוזר לה, לדעתי, העובדה שהוא מסוגל לצאת עם הרבה מהירות להתקפות האלה, לקחת ריבאונד וישר לצאת הלאה, כל האלמנטים האלה שסנטר נייד בעידן המודרני של היום צריך לדעת לעשות, מסייע לה לנצח משחק מול קבוצה קשוחה ומול קבוצה טובה, עם כאלה אחוזים ל3, ושפו לאלעד חסין.
קדים אלן עם הופעה אדירה בשני צידי הפרקט, 22 נקודות, 3 חטיפות, ספנסר וייס לא ניצל את זה שעמית שמחון, ואגב החלמה מהירה בשבילו, כמובן שהחלנו לו קודם לכן, ספנסר וייס לא ניצל את ההיעדות הזאת, ורשם 0-10 מהשדה בסך הכל, ורגס המשיך בתקופה הטובה אפשר להגיד, לא משחק מושלם, אבל עדיין היה שם לאורך ההתמודדות, ובאר שבע אכזבה גדולה לקריסטופורס ליבדיוטיס, ובכל זאת נקודות אור, הקליעה של עמית זיס בפתיחת המשחק, זה נראה יותר כמו עמית זיס של העונה שעברה, טרוויס ווריק גם ככה חוזר לעצמו מבחינת הקליעה, ובן אייזנאוט עם המון חוכמת משחק, שתי נקודות, 3 אסיסטים, מדד הפלוס מינוס הגבוה בקבוצה עם פלוס 11 ב7 הדקות שלו על הפרקט, מה שמראה עוד יותר את הבעיות שהיו בדקות של פאודון וכמה שהוא התקשה עם מינוס 15 מהצד שלו. האם יש לך משהו להוסיף על באר שבע?
כן, א', שפו שהצלחת לבטא את השם של המאמן.
כשכותבים עליו כתבה כל כך עם כל כך הרבה שחקנים שדיברו עליו, אז נראה לי זה נכנס לראש.
מעניין אם הם יודעים לבטא את זה. אבל סך הכל אני ראיתי את המשחק הזה ואני יצאתי ממנו בתחושה מבחינת הפועל באר שבע שהיא יכולה לצאת מהמשחק הזה באופן יחסי להמשך ולטווח ארוך מרוצה. היא כן משחקת כדורסל טוב, היא כן משחקת כדורסל יעיל. כן, יש בעיות, לדוגמה, כמו שאמרת, פארדון, בל, נטע סגל במשחק לא טוב בכלל. יש כל מיני בעיות כאלה ואחרות שיכולות להיפטר, ושקשורות בזה שהשחקנים שם לא יציבים. אבל אני חושב שברמת המקרו, באר שבע יכולה להיות מרוצה לקראת ההמשך, ואני מקווה בשבילה שהיא תמשיך במגמת שיפור, במגמת שיפור כרגע.
טוב, עוברים לקבוצה שממש לא במגמת שיפור, שהייתה אמורה להיות לפחות שם, אבל היא ממש 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 לא שם. מכבי ראשון לציון מובסת בבית 64-94 על ידי בני הרצליה, וזה דווקא במשחק שבו היא פתחה עם יתרון 15 כליל, אחרי זה פשוט הייתה התבזות על הפרקט. גיא גודס רשם הרחקה מאוד מוזרה בפתיחת הרבע השלישי, לא ברור מה הוא ניסה, האם לעורר את שחקניו, האם למרוד ביצחק פרי, האם זה היה בעידוד יצחק פרי, אני לא יודע להסביר את ההתנהגות שם של מאמן נבחרת ישראל, אבל זה היה מראה מאוד מאוד רע, וקרו משם רק דברים רעים, אני חושב שהוא חשב שזה יעבוד, אבל זה עשה רק נזק, וכנראה גם סיים את העבודה שלו בקבוצה, יכול להיות שתוך כדי שאתם מאזינים הוא פותר, או שקצת אחרי הוא יפותר, או שמי יודע בהמשך השיחה שלנו הוא יפותר, אבל הוא 99.9%, או יותר נכון 100%, סיים את דרכו במכבי ראשון לציון,
שתכנס ישיבה. זה קרה כבר לפני חודש.
אז, וזה דווקא אחרי הניצחון מול אלת, שזה עוד יותר מאכזב מצד ראשון לציון, דווקא כשהדברים התחילו להתחבר, יישוב הלכה אחורה, ופשוט אין מה להגיד, היכולת של כולם מתחת לכל ביקורת, מוריס ווטסון ניסה להניע את העניינים, הוא לא יכול לבד, בהמשך זה התבטא באחוזים לא מספיק טובים, בעוד דיבודים, קריס קלייבון נעלם אחרי הדקות הראשונות, טו הולווי לא היה שם לאורך כל הערב, רוב הספסל מאוד מאוד חלש, חוץ מכל שוב, אף אחד שם לא תרם הרבה, נועם דוברת, זה באמת כואב לראות את מה שקורה שם, כי לצערי לא רחוק היום שיכול להיות שנראה אותו מנסה להוביל את הקבוצה לחזרה לליגת העל, עד כדי כך המצב גרוע ו... לצערי המצב יכול לעלות לשמחתנו, אבל גם יכול רק לרדת, וזה מאוד עצוב לראות את זה. טל פלד וגיא פלטין, שוב, אין הרבה רלוונטיות שם עד עכשיו, וגם שאר החמישייה הכזבה ולא הייתה מספיק טובה. ככה נראה משחק שמסיים תקופה של מאמן במועדון, ככה נראית קבוצה שתרד ליגה, ובעיקר עם ההתנהלות של יצחק פרי, הקבוצה הזאת צוללת לליגה השנייה, ובליגה שיש בה כל כך הרבה תוצאות אקראיות, כמו מה שקוראים הפועל אלת, אפשר להגיד, מה שנשאר זה שראשון לציון היא מספיק חלשה ולא עמוקה, ועמוסה בבלגן בשונה מרוב הקבוצות, כדי להיות היורדת הבטוחה לעונה הזאת, בטח כשמי יודע איזה מאמן יצוץ שם, אלון שטיין היה סוג של מאמן זמני עד סוף המשחק, כמובן הוא עוזר המאמן, אבל וואו, אין מילים.
נכון, זה באמת, אבל אני ממשיך להגיד את הדבר הזה. ראשון לציון לא עוסקת בכדורסל כרגע, היא לא עוסקת והסיפור סביבה לא נוגע לכדורסל, זה באמת לא סיפור שנוגע לכדורסל. אם הייתי מספר לך שקבוצה תפסיד לבני הרצליה, שבקבוצה הזרים שלה זה מוריס ווטסון, דיימון סימפסון, קריס קלייברן, טו הולווי, ויש לה ישראלים כמו נתנאל ארצי, קולשוב, דוברת, והייתי אומר לך שהיא תפסיד לבני הרצליה ב-30 הפרש, זה נשמע הזוי, זה כי זה הזוי. זה הזוי לגמרי, ואין בזה שום היגיון מקצועי או איזשהו יתרון במאצ'אפ שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא היה הסיבה להפסד. הסיבה להפסד היא שכרגע הארגון ראשון לציון לא מתפקד. כרגע זה מחלחל לקבוצה. דרך אגב, החלפת מאמן יכולה לתת אפקט חיובי בכך ש... הארגון יישאר עקוב, אבל הוא יישאר עקוב מלמעלה. הדברים לא חייבים לחלחל לקבוצה. ולכן החלפת מאמן היא מן הסתם דרושה. לא יכול להיות מערכת היחסים הזאת, כמובן. אבל צריך להגיד שוב, זה לא אומר שראשון לציון במצב טוב מהרגע שהיא מחליפה מאמן. ממש לא. וזה לא אומר שהבעיה היא מקצועית. גם ממש לא. יש פה בעיה עמוקה עמוקה, והמשחק הזה הוא רק היה מראה. הוא רק היה מראה לכל הבעיות הלא מקצועיות שראשון חובה.
אז בנוגע לראשון לציון, אין ספק שיצחק פרי נותן פה איזשהו מופע קומדיה העונה, אין לי עוד דרך להסביר את מה שקורה שם, אבל זה...
תרת אימה.
אז אפשר בדיוק לצחוק ולבכות מהסרט הזה בבת אחת, וקבוצה שכן יכולה להיות מעודדת היא בני הרצליה, לעתים אני מפקפק בכישרון שיש שם, למרות שחמישה זרים רשומים לכל משחק, ושכן יש מתאזח בדמות סנדי כהן, אבל אורן אהרוני באמת מוציא שם מים מהסלע, ממה שעומד לרשותו לדעתי, באמת עונה גדולה שלו, צ'יננו אונואקו, עשה הכל, 16 נקודות, 11 ריבאונדים, 4 חטיפות, 6 חסימות, הופעה אדירה שלו, קווינטון הוקר התעורר, סיים עם 12 נקודות, קריס באב, היה גם הוא אדיר, 19 נקודות, 9 ריבאונדים, מוריס קמפ מול האקסיט, פתח רע, אבל היה בסדר בהמשך, יאיר קרביץ, כמו שאתה מדבר על המפתח הזה, המדד הפלוס מינוס שלו, פלוס 48 הפעם, ושון דוסון, נכון, ברוב ההתמודדות הוא לא קל הרבה, והרבה נקודות שלו היו כפיכול בגרבג' טיים, אבל מדד הפלוס מינוס שלו היה גבוה מאוד לאורך כל הדרך, והוא סיים עם 23 נקודות, כליה מצוינת מבחוץ, אפילו דנק, במצבו הפיזי זה לא מובן מאליו, ובסך הכל רק מחמאות לאורן אהרוני ולקבוצה שלו, כשדוסון גם הגיע אחרי משחק שבו הוא לא שיחק, הקבוצה הזאת כמובן מאזן חיובי של 6 ניצחונות, 6 ניצחונות, 4 הפסדים, איזה יופי.
כן, בני הרצליה נהדרים, אמרתי את זה גם קודם שההגנה האזורית שלהם יוצאת מן הכלל, גורמת לקבוצות באמת לתסכול מאוד מאוד גדול, והקרדיט הוא של אורן אהרוני. אבל כן, גם במשחק הזה, מבחינתי אפילו אפשר לסיים את הפוד עם 6 מילים. יאיר קרביץ 48 פלוס מינוס. זהו. כאן אפשר לסגור את העניין, זה באמת נתון פסיכי. זה רק מראה שכל פעם, דוסון הפעם עם 23 נקודות, כל פעם בהרצליה מישהו אחר פורח, מישהו אחר בא לידי ביטוי, ויש לה עומק, ויש לה גיוון, ויש לה טקטיקה, ויש לה זהות, ויש לה אופי, וזה דברים שקבוצה יכולה להתמודד בהם, בפלייאוף, בגביע, וכן הלאה. והשמיים הם... לא שמיים, אבל יש תקרה מאוד מאוד גבוהה לקבוצה הזאת של אורן אהרוני.
אז קבוצה עם תקרה גבוהה שלא מתממשת, אבל אולי מקבלת איזשהו אור חיובי, הפועל תל אביב 89-68 על הפועל גלבוע גליל בבית, ג'יימס יאנג עם הצגה של 23 נקודות, ברטימור חזר מפציעה עם הופעה טובה, גיל בני היה סך הכל נהדר מול האקסיט, למרות שכדורים פחות נכנסו, ג'יי פי טוקוטו, רואים עד כמה זה חשוב שהוא נמצא במשחק מתחילתו, כמו במשחק נגד הפועל ירושלים, דרך אגב, ג'וש אורנס, שוב תרם הרבה מתחת לסלים, אדם זלמנסון גם סיים באחוזים טובים בסך הכל, ג'ייקובן בראון היה בסדר גמור אחרי הסערה שהוא עורר, מחוץ לפרקט, אבל לא ניגע בזה כמובן פה, והפועל גלבוע גליל, אין פה מה להרחיב, יותם חנוכי, סשה קיליה ג'ונס, 18 נקודות כל אחד, אבל בעיקר ראינו את חוסר היציבות של הרבה שחקנים שם, וכשיותר מדי שחקנים לא יציבים, אז זה נגמר רע מאוד, והקבוצה הזאת, עוד יש לה על מה לעבוד, שוב, למזלה ראשון לציון יחידה במקום האחרון, אבל גלבוע צריכה לעשות הרבה עבודה כדי להיות קבוצת פלייאוף, ולא רק כזאת ששורדת בליגה.
כן, יהיה קשה מאוד לגלבוע גליל בפורמט הנוכחי, ובערך שהיא משחקת להתברג ולהיות קבוצת פלייאוף לגיטימית, או להיות קבוצת פלייאוף בכלל. הפועל תל אביב בהחלט יכולה להיות מרוצה, ותרשה לי לתת את הקרדיט לדני פרנקו. דני פרנקו מגיע ל-90 נקודות במשחק הזה, שהוא קולע שוב ב-26% מ-3, שהאחוזים מהשדה שלו הם דווקא נהדרים, 55% או 53%.
97 ל-2.
וואו, אוקיי, אז נתון באמת נהדר. ובהפועל תל אביב יש בעיית ספייסינג נוראית, נוראית. חמישייה שפותחים ב... טוקוטו עם זלמנסון, עם גיל בני, וג'יימס יאנג איכשהו בשלוש, יש להם בעיית ספייסינג גדולה, בהרבה מאוד הרכבים, גם אורנס, גם ברטימור, לא מוסיפים לעניין הזה, אבל דני פרנקו, באמצעים טקטיים מאוד 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 מעניינים ויצירתיים, בין אם זה חיתוכים, זוויות חסימה מיוחדות, ועוד כל מיני אלמנטים שהוא מוסיף למשחק של הפועל תל אביב, מצליח איכשהו לעקוף את הבעיה הזאת של הספייסינג, ולגרום לשחקנים, טוקוטו, יאנג, זלמנסון, גם אורנס, להיות מאוד 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 יעילים. אני חושב שכרגע הדבר המרכזי שהפועל תל אביב צריכה להתמקד בו, זה בדברים הקטנים. להעלות את הריבאונד התקפה שלה, ואת היכולת שלה ליצור מהזדמנות שנייה, להדק את ההגנה, לעשות עוד קצת התאמות לסגל הנוכחי, אבל הפועל תל אביב שהתחיל את העונה הזאת רע, יכולה לשפר ולעלות אותה למקומות שהיא רוצה להיות בהם.
נכון, וזה הרבה בזכות ג'יימס יאנג, שיצא לנו ככה לציין בהתחלה עם וויל ריימן ומדד הפלוס מינוס הגבוה שלו, ועכשיו נעמר בקצה על המשחקים, אבל אל תברחו לנו, כי מיד אחרי יהיה לנו פינה חדשה, פינת שעת סיפור אפשר להגיד, כמובן זה לא יהיה שעה, זה יהיה סיפור מאוד קצר, אני ועומר בכל פרק, אחד מאיתנו יביא סיפור מיוחד מעולם הספורט, בעיקר הכדורסל, אבל יכולים להיות פה גם דברים מעניינים אחרים ומדהימים שיסגרו את הפודקאסט בטעם ממש טוב, בלי קשר למה שדיברנו קודם בתוכנית. ויאללה, נתחיל עם הפועל חולון בבית נגד ברינדיזי. אני אומר חולון מנצחת.
כן, בית, ברינדיזי לא בתקופה טובה, חולון תנצח.
טוב, נעבור למכבי תל אביב בחוץ נגד זנית. זנית אומנם הפסידה בליגה, אבל אני עדיין הולך איתה, בכל זאת היא בבית.
אין דרך לאמר בעד קבוצה שגבי צ'צ'שווילי עשה לדאבל דאבל במשחק נגד זנית.
הפועל באר שבע תארח את הפועל חולון בליגה, והאמת, אולי ניצחון בכוח לליבדיוטיס. אני הולך עם באר שבע.
גם אני מאמין בבאר שבע, אני חושב שהיא על גרף שיפור, ואם היא תמשיך להיות על הגרף שיפור הזה, ובבית היא יכולה לנצח את חולון.
ירושלים מארחת את ראשון לציון, לא נראה לי אפקט המאמן החדש שיעבוד פה, אולי יצחק פרי צריך לרדת לקווים, ירושלים מן הסתם.
כן, אפשר לעשות אימור, מה תהיה הקידומת של ההפרש. כן, ירושלים, בפער.
נס ציונה מארחת את הפועל חיפה, אני לא רואה איזשהו סיבה שהמומנטומים יתהפכו פה הפועל חיפה.
כן, נס ציונה, אלעד חסין ידוע ביכולת שלו להתאים את עצמו לקבוצות, ונס ציונה ידוע ביכולת שלה להיות מנוטרלת כל פעם שמאמן אחר מתאים את עצמו אליה. הפועל חיפה.
מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב. מהדברים של דני פרנקו בין השורות כבר אפשר לראות שאין לו שום ציפיות לנצח, ולמרות שזה דרבי, האמת שאפשר להבין אותו, קשה מאוד לנצח בהיכל עם הפועל תל אביב, אז מכבי תל אביב לא משנה איך באיזה מצב רוח היא מגיעה למשחק הזה לדעתי.
כן, האמת שמקצועית אפשר היה להגיד שזה ילך לשם או לשם, מכבי תל אביב במגמת צניחה, הפועל תל אביב במגמת עלייה, אבל הדרבי חוקים משלו זה לא רק קלישאה, זה נכון לגמרי, ובמשחק הזה לא משנה איך מכבי תל אביב תגיע אליו, יהיה לה את האנרגיות, מכבי תל אביב.
אילת מארחת את גליל עליון, וואו, משחק קשה מאוד לאימור, משהו בזה אומר לי שעדיין לאילת יש חורים שיכולים לחזור על עצמם, אני אלך עם גליל עליון כרגע.
אני חושב שאילת, שוב קבוצה מאוד 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 מוכשרת, הרבה יותר עמוקה מגליל עליון, גליל עליון תתקשה מאוד מול ההגנה היצירתית הזאת של אילת, לטעמי, והפועל אילת יצא משם עם ניצחון.
גלבוע גליל מארחת את בני הרצליה, גם משחק שכל קבוצה במומנטום משלה, אחת עם מומנטום שלילי, השנייה עם חיובי, נראה לי שהרצליה אמורה לעשות את זה.
כן, הרצליה פייבוריטית כאן על גלבוע גליל, אבל אני חושב שאם יש קבוצה שמסוגלת עם גיוון התקפי לנצח את מה שנקרא את החיפויים של אורן אהרוני בדמות הגנה אזורית, זה גלבוע גליל, ולכן אני אלך עם גלבוע גליל.
טוב, אז עכשיו אתם מגיעים לחלק המעניין של סוף הפרק, אפשר להגיד, פינת סיפור, וזה יהיה לא אחר מאשר אמר סטודמייר, הפעם אני אספר את הסיפור, אמר, האמת לא שמענו עליו הרבה לאחרונה, פתאום השבוע היה איזה משהו שהוא מחפש שידוך עם אישה יהודיה, אז הוא קצת חזר לכותרות, אבל בכללי התגעגענו לאמר סטודמייר, אז נביא עליו סיפור מעניין. בקיץ 2013 אני ילד צעיר עם אח שלי הקטן יהודה, ואנחנו הולכים למשחק של במכביה, כשאמר סטודמייר היה עוזר מאמן נבחרת קנדה. המשחק התקיים בהיכל מלחה, והגענו עם חולצות של הניו יורק ניקס, שכמובן הספורטס רבי צייד אותנו, ואת אמא שלנו שרון אליקמן הנפלאה שמקבלת פה מנשון בפודקאסט, וכמובן שרצינו מהדמות שאנחנו מעריצים, אמר סטודמייר, שייתן חתימות בהזדמנות נדירה שהוא בישראל, זה לפני שהוא כמובן שיחק בהפועל ירושלים או במכבי תל אביב, והאמת שהמאבטח שם היה נהדר, הוריד אותנו לפרקט, אמר היה נפלא, הצטלם, חתם, ואוקיי, אמר סטודמייר בארץ הקודש, חוויה טובה בסך הכל, ומה קורה בקשר של אמר עם ישראל, אחרי כל השנים שהוא שיחק בהפועל ירושלים, ויצר קשר מדהים עם המדינה, וכמובן מייצג אותה בכבוד, ונותן לה שם טוב בעולם, אמר כמובן קיבל אזרחות ב-2019 בחודש מרץ, והאמת שהייתי באיזשהו שיעור סוף יום, לדעתי השיעור כבר הסתיים, אבל לא שמעו את הצלצול, ופתאום אני מקבל טלפון, עכשיו זה טיפה הביך, כי בכל זאת המורה עדיין דיבר או משהו, אבל קיבלתי את הטלפון הזה, ולדעתי ניתקתי, אחרי זה התקשרתי בחזרה, ומה אני שומע מדוב הצלם של האתר, שיש את האירוע הענקת אזרחות לאמר סטודמייר, שכבר דווח שהיא תקרה, וכנראה באותו יום, אבל עדיין לא היה ברור איזה שעה. אז מיד רצתי כמובן לקחת רכבת, ואז לקחתי אוטובוס עם דוב, ללשכת שר הפנים, אריה דרי, שם התקיים הטקס, עם אמר סטודמייר, ואייל חומסקי היה שם, ומשה ליאון, ראש העיר ירושלים, וכמובן שהיה מסיבת עיתונאים, שבה סטודמייר דיבר קצת, וככה כל המכובדים שהגיעו לאירוע, והדבר מסתיים, ואריה דרי, לדעתי, רואה שם ילד בן 15, לא בדיוק יודע מה עושה שם ילד בן 15 במשרד הפנים, וכמובן זה היה אני, והוא שואל, בשביל איזה אתר אני מסקר את האירוע, אמרתי כמובן, אתר ספורט רבי, וזהו, הוא כמובן שמח שהיינו שם באירוע, וזה איזשהו אנקדוטה קטנה מאמר סטודמייר, ואיכשהו הגענו פה לאריה דרי, וזה באמת אחד האירועים היותר זכורים שיש לי, שבשנים שאני מסקר את הספורט והכדורסל הישראלי, ואגב, באותו ערב אמר שיחק והיה מצוין בניצחון של ירושלים מול נפטונס בליגת האלופות, אני זוכר שהוא אמר לדיוויד בסן מירושלים, שהוא מאוד רעב, כבר באירוע של, של הענקת האזרחות, הוא לא אכל כל היום מרוב שזה היה יום מרגש בשבילו, אז זה ככה סיפור קטן שאתם יכולים לקחת איתכם, ובעתיד נביא סיפורים מאוד מעניינים, אני בטוח שלעומר יש איזה משהו בקנה, אל תעשה לי ספוילר.
אני רק אומר שאמר סטודמר הוא היחיד שיכול לשלב את הניו יורק ניקס, אריה דרי ונפטונס לסיפור אחד.
אז בנימה מרגשת זו, כי אין כמו אמר סטודמר, נסיים את הפודקאסט הנפלא הזה, את הפרק. כמובן אתם יכולים לעקוב אחרי הכתבות של עומר, שלי, של כולנו, באתר ספורט רבי, אתר כדורסל המוביל בישראל כרגע, ותוכלו להאזין לנו בפעמים הבאות, כמובן שהפודקאסט ימשיך להתקיים, התשיעית באירופה, אתם מוזמנים כמובן בכל שבוע לבדוק ולהאזין לפרק, ותודה רבה שהגעתם עד לפה והאזנתם, ותודה רבה לך עומר על עוד פעם שהבאת את הערך המוסף הזה מהבחינה המקצועית על הכדורסל הישראלי.